פסחים דף נ"ח, מתחילים בעזרת השם, מצד אחד פרק חמישי, פרק תמיד נשחט, מצד שני אנחנו פותחים בעסק הקרבת קורבן פסח בבית המקדש. בתקופות מוקדמות, החמישה הפרקים הבאים, פרק חמישי, שישי, שביעי, שמיני ותשיעי, היו מסכת בפני עצמה, מסכת שעוסקת ב-40 דפים וקצת שלה בכל דיני הקרבת קורבן פסח. קשה מאוד להבין את החוויה המטלטלת והמרגשת שחוו עם ישראל בשעה שהקריבו קורבן פסח בבית המקדש, אבל אולי מעין שבמעין שנוכל אולי לתאר לעצמנו, זה מעשה שמספר אחד מרבני יהדות ספרד שהיה בזמן גירוש ספרד לפני 529 שנים, בשנת ה-אלפים רשנון ב', הוא חיבר ספר שנקרא שבט יהודה, שבספר הזה יש הרבה מאוד מעשים כואבים מאוד על ה... צער, עוגמת נפש שעברו עם ישראל בזמן גירוש ספרד. אבל שם בין הסיפורים הוא מספר דבר מרגש מאוד. הוא מספר שפעם הוא נשלח על ידי קהילות ספרד לגייס תרומות לצורך פדיון שבויים. והוא הגיע שם לחצר המלך. וכשהוא הגיע פנו אליו ואמרו לו, שמענו שעם ישראל כשהיה בית מקדש הקריבו קורבן פסח. שמענו שזאת הייתה חוויה מיוחדת. תוכל לספר לנו מה היו עושים? והוא ישב ופירט להם את כל הפירוט מה היו עושים. והמלך אמר, אני רוצה שתעשו ככל מתכונתו של קורבן הפסח. והמלך, מי אומר לו מה תעשה ומה תפעל? הלכו והביאו כבשים, הביאו גדיים, סידרו שם כמו כהנים, הביאו כל הכלי נגינה, ועשו קורבן פסח. עשו בפועל, הוא מתאר בספרו, מזבח ושורות כהנים עם כלי כסף לקבלת הדם, שהיו זורקים על גבי המזבח מהדם של הקורבן, ומשוררים אומרים הלל, וזה היה כל כך חוויה מרגשת. אומר, המלך אמר שם, מילים נוקבות, יהודים שכך ראו בזמן בית המקדש, את הקורבן פסח, את ההקרבה, את החוויה המיוחדת הזאת. ונאבד מהם, החוויה המיוחדת הזאת נאבדה מהם עם חורבן בית המקדש, טוב מותם מחייהם. ככה התבטא המלך שאינו מעם ישראל כשהוא ראה מה זה קורבן פסח, איזה דברים כל כך מיוחדים. הפסוק אומר בתהילים, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים כי גבר עלינו חסדו. אותו רבי שלמה בן וירגה, שדיברנו, שהוא סיפר את המעשה, הוא בספרו מביא מכתב עתיק מאוד, שנמצא בארכיון ברומא, על ידי אחד מהמקורבים הגדולים ביותר למלך, והוא מצא שם מכתב שכתב אותו, נוכרי בשם מרקוס, שהוא היה ממונה בארץ ישראל, לפני 2013 שנה, לפני חורבן בית שני, הרומאים כבר שלטו פה בארץ ישראל, ושלחו תמיד איזשהו קונסול, איזשהו נציב, שהוא היה הנציב הרומאי כאן בארץ ישראל, ובאותו זמן היה אחד בשם מרקוס, ואנשי המלוכה, אנשי רומי, ביקשו ממנו שיתאר להם איך נראה בית מקדש, איך נראה העבודה בבית המקדש. והוא כתב שם, והמכתב הזה נמצא על ידי השר, השם של השר היה ורש וריש, משהו מהסוג הזה, והוא מצא את הכתב, והוא מביא את המילים המדויקות, מה שכתב אותו קונסול, שהיה אז, לפני 2000 שנה, בזמן שבית מקדש עדיין עמד על תילו, מה שהוא ראה ושמע בעיניים שלו. הוא מתאר איך שממש לפני פסח, 30 יום לפני פסח, זה באזור אחרי פורים, כבר היו מתכוננים והיו ועדות שמכינות את בית המקדש, לראות מה חסר, איך אפשר להכין, לארגן את בית המקדש, בשביל כל מיליוני עולי הרגל. וכשהגיע קרוב יותר לחג הפסח, יצאו שלוחי בית דין, והלכו לכל החקלאים שהיו גרים סביבות ירושלים, וביקשו מהם שיביאו את הבהמות בשביל עם ישראל, לקורבנות ולבשר שיוכלו לאכול. הוא כותב שם, היו מעבירים את כל הבהמות דרך הנהר בשביל לרחוץ אותם, והוא אומר שכשהם היו מגיעים להרים אשר סביב ירושלים, ככה הוא כותב בלשונו, היה ריבוי כל כך עד שלא נראה דשא על כל ההרים, לא ראו את הדשא, כי כולו הפך לבן מלבנוניות הצמר של הכבשים והעיזים בשביל קורבן פסח. הוא כותב שם שכשהגיע יוד לחודש ניסן, אז היו יוצאים כל עם ישראל לקנות את הקורבן פסח. הוא אומר, היו יוצאים לעבודה הזו, לא יאמר שום אדם לחברו, נו תתקדם, גש הלאה. או שיאמר, אתה מוכן לתת לי אולי לעקוף אותך בתור? אני חני ועבור. אף אחד לא היה עובר ועוקף את התור. הוא אומר, אפילו היה האחרון, הגיע בסוף התור שלמה המלך או דוד מלכם, לא היו מבקשים, אולי תיתן לי לעקוף אותך. אף אחד לא היה מסכים שיעברו את התור. אומר, אני הייתי עמום, לא רגיל דבר כזה. זה מספר אותו נוכרי. שאלתי לכהנים, הוא היה הנציב הרומאי. הוא אומר, אינו מדרך המוסר. מה, פה יש אדם חשוב, אתם נותנים לו להמתין בסוף התור? הם ענו לי, אנחנו עושים את זה בשביל כבוד השם, להראות שבינינו יש אדם במעמד גבוה יותר, אדם אולי במעמד פחות גבוה, אבל כשאנחנו באים לעשות עבודת השם, אין גבהות לפני המקום בזמן הכנת עבודתו, כל שכן בעבודתו ממש, ובאותם שעות שאנחנו באים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כולם שווים לטובה, אין כאן אחד יותר, אין כאן אחד פחות, בשביל הקדוש ברוך הוא כולנו אותו דבר. והוא מתאר שם אחרי זה איך היה התהליך של הקורבן פסח עצמו בבית המקדש, אחרי שהיו שוחטים את הקורבן פסח, זה הרי היה כמות אדירה של קורבנות פסח, ונעסוק בזה בעזרת השם בהמשך, בהמשך הפרק. אומר, איך הצליחו לעמוד מול כל כך הרבה קורבנות? היו שם הכהנים, היו עומדים שתי שורות של כהנים, ממקום השחיטה של הקורבנות פסח, עד המזבח, היו צריכים לזרוק את הדם של הקורבן אגבי המזבח, והיו לוקחים כלים מכסף, כלים מזהב, והיו מקבלים את הדם של הקורבן בתוך הכלי, והיו מעבירים מכהן לכהן, מכהן לכהן, עד שהיה מגיע לכהן שצל המזבח, והיה זורק את הדם על גבי המזבח, ואז היה מחזיר את הכלי הריק, מקבל כלי מלא, וככה זה היה עובר, כל כהן היה מביא כלי מלא ומחזיר כלי ריק, מביא כלי מלא, מחזיר כלי ריק, הם היו עושים את זה בצורה כזאת, שכל שורה, שורה אחת הייתה רק עם כלים של זהב, שורה אחרת הייתה רק עם כלים של כסף, והוא כותב, לא היה להם שום עיכוב, כי הם היו כל כך זריזים בעבודה, עד שהיו הכפות נראות רצות ובאות כחיצים ביד גיבור, זה נראה כמו שיורים חיצים, הלוך חזור, הלוך חזור, זה נראה ממש בצורה כל כך מתוכננת ומוקפדת, כמו מכונה, הולך, חוזר, הולך, חוזר, זה היה מדהים לראות את שתי השורות האלה של הזהב והכסף, ממקום השחיטה עד המזבח וחוזר, ככה בצורה ממש מיוחדת ומרגשת. כמובן שהיו מסיימים את ההקרבה של הקורבן, הוא מתאר פה איך שהיהודים היו נראים, כל כך התרגשות שהם חוזרים מהקרבת קורבן פסח. מה יכול נוכרי לתאר? מה זה נקרא שמחה? אז הוא אומר, הם היו חוזרים משם, הולך בשמחה אותו יהודי שהקריבו לו את הקורבן פסח, וטוב ליבב כמי שהולך למלחמה וניצח. כל כך הרגישו שמחה גדולה. זה התיאור שאפילו נוכרי הבין, המלך הנוכרי אומר לאנשים שסביבו, איך עם ישראל מסוגלים לעמוד ולדעת שהיה להם דבר כל כך נפלא והוא נאבד מהם. אז קצת הבנו, קצת על קצה המזלג, מה היה הקורבן פסח, מה הייתה הקרבה שלו, אבל בעזרת השם, במשך ה-40 וקצת דפים הבאים עלינו לטובה, מדף נון ח' עד אף צדיק ח', אנחנו קצת נקבל את הדברים הנפלאים שהיה בזמן הקרבה של הקורבן פסח. בעצם מדברים פה על חמישה פרקים, והחלוקה פה היא מאוד מסודרת, אין פה ערבוב, יש פה כל פרק עוסק בנושאים שלו. כמובן הפרק החמישי והשישי עוסקים בדיני הקרבה של הקורבן פסח, איך זה היה מתבצע. באיזה זמן, כמו שהיום בשיעור היום נראה בעזרת השם, באיזה שעה, באיזה זמן היו מקריבים את הקורבן פסח. וכל הסדר של ההקרבה שלו. בפרק השישי עוסקים גם כן בעניין עוד קורבן שמביאים רק בליל הסדר, זה היה נקרא חגיגת י' בניסן, חגיגת 14, זה גם כן נעסוק בעזרת השם בפרק הבא, פרק שישי. הפרק השביעי עוסק כבר אחרי שהקריבו את הקורבן פסח, הרי יש מצווה שצריך לאכול אותו צלי אש, אז איך היו צולים אותו, כל הפרטים, ואיך היו אוכלים את הקורבן פסח. גם דינים של טומאה, אם היהודי נטמא או שהקורבן נטמא, את כל הדינים האלה גם כן, בדינים האלה גם כן עוסק הפרק השביעי. הפרק השמיני עוסק כולו בנושא מאוד מעניין, שבקורבן פסח היו אוכלים אותו בחבורה. לא בן אדם מביא קורבן פסח, כל אחד לוקח איזה כזית ואוכל בבית. לא, היו צריכים, כל קורבן פסח היו אוכלים אותו כולם יחד, בחבורה אחת. אז איך הולך, איך היו נמנים על החבורה, ומי נמנע ומי יכול לאכול מהקורבן פסח, זה הפרק השמיני. והפרק התשיעי והאחרון שעוסק בדיני קורבן פסח, מדבר על ענייני פסח שני, אחד שהיה תמה או שהיה רחוק מבית המקדש, הוא לא יכל להקריב קורבן פסח במועדו בי"ד בניסן, אז יש לו פסח שני בי"ד באייר, זה בפרק התשיעי. וגם אם יש כל מיני תקלות בקורבן פסח, התערבבו קורבנות, נעבדו, כל מיני תקלות שהיו, זה גם כן הפרק התשיעי המשלים, גם כן את הדברים האלה הוא סוגר, ובזה אנחנו בעזרת השם נעסוק ונשלים, ויהי רצון שהלימוד הזה יהיה השנה הזאת, הלכה למעשה, עם בניין בית המקדש, נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים, אשר יעלו על קיר מזבחיך לרצון. הדף הראשון של הנושא של קורבן פסח, דף נ"ח, אגב, אם מדברים דף נ"ח, קורבן פסח, ופה אנחנו מתחילים קורבן פסח, אז איזושהי פנינה נחמדה, ככה בשביל ההתחלה, שהאות האחרונה של המילה קורבן, והאות האחרונה של המילה פסח, זה נ"ח, בדיוק תחילת נושא קורבן פסח, מתחיל בדף נ"ח. הדף שלפנינו יעסוק, כמו שכבר אמרנו, בזמן, מתי מקריבים קורבן פסח, באיזה שעה ביום. כמובן שזה תלוי בזמן הקרבת קורבן תמיד של בין הארבעים. הרי בבית מקדש בכל יום היו מקריבים קורבן תמיד, מין הוראת קבע כזאת. כל יום צריך להקריב את הקורבן הזה בבית המקדש. היה תמיד של שחר שהיו מקריבים בבוקר, את הכבש האחד תעשה בבוקר, ותמיד של בין הארבעים, שהיו עושים בערב, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. זה הקורבנות הקבועים שלא משנה, קיץ, חורף, ימי שלום, ימי מלחמה, זה היה קבוע יום אחרי יום בבית המקדש, יום כיפור, תשעה באב ברוך השם לא היה, אבל לא משנה מתי, כל השנה כולה, פורים, כן, זה היה בבית שני, היה את חג הפורים, לא משנה מתי, תמיד היו מקריבים קורבן תמיד של שחר ותמיד של בין ארבעים. המעניין הוא שבין שתי הקורבנות תמידים האלה היו צריכים להכניס את כל הקורבנות של אותו יום. קורבן פסח הוא היה אחרי הקורבן של תמיד של בין ארבעים, הוא היה אחרי שתי הקורבנות האלה. אחרי קורבן תמיד של בין ארבעים היו מקריבים קורבן פסח. לכן, כדי לדעת מתי היו מקריבים קורבן פסח, צריך לדעת באיזה שעה מקריבים את קורבן תמיד של בין ארבעים, כדי שנדע שמיד אחר כך מקריבים קורבן פסח. זה הנושא של השיעור שלנו היום. וכמובן שזה תלוי, הקרבת קורבן תמיד של בין הארבעים, תלוי כמובן באיזה תאריך זה בשנה. אם אתה מדבר על יום רגיל, אז אתה יכול להקריב קורבן תמיד של בין הארבעים, כשאתה מסיים להקריב את כל הקורבנות, ואז אתה מקריב אותו כמה שיותר מאוחר. אבל אם יש לך הרבה קורבנות להקריב אחרי תמיד של בין הארבעים, כמו בערב פסח, שיש הרבה קורבנות להקריב אחרי תמיד של בין הארבעים, אז מקדימים בדרך כלל את הקורבן תמיד של בין הארבעים, כדי שיהיה מספיק זמן אחריו להקריב את כל הקורבנות פסח של עם ישראל. זה גם היה תלוי האם ערב פסח חל ביום רגיל, או שהוא חל ביום שבת, או שהוא חל בערב שבת. כל אחד מהשלושה זמנים האלה, היו, היה לזה משמעות לגבי הזמן, מתי מתחילים להקריב את הקורבן פסח, ומתי מקריבים את הקורבן תמיד של בין הארבעים. צריך כאן לרכוש את השעון המעודכן. לא יודע אם הציבור שמע, אבל כשבאים ללמוד מסכת פסחים ובכלל באים ללמוד גמרא, צריך להצטייד בשעון מיוחד, אבל אנחנו נעניק אותו במתנה לכל הלומדים. השעון המיוחד הזה זה שעון מאוד מאוד מעודכן. אם השעון שלנו היום זה עובד שמש אמצע הלילה עד אמצע היום אתה סופר 12 שעות, ומאמצע היום עד אמצע הלילה עוד 12 שעות, שזה לא כל כך מובן למה בדיוק אמצע הלילה מתחיל שעון חדש, ולמה אמצע היום מתחיל שעון חדש, אז אנחנו נשתמש עם שעון יותר מעודכן, שהשעון מתחיל את המסלול שלו בתחילת היום ובתחילת הלילה. אבל מכיוון שיש ימים ארוכים יותר, יש ימים קצרים יותר, יש לילות ארוכות יותר, יש לילות קצרות יותר, בשביל זה השעה מתעדכנת בהתאם ליום. אם היום הוא ארוך, אז כל שעה היא ארוכה יותר. אם היום הוא קצר, אז כל שעה היא קצרה יותר. פשוט מחלקים מהזריחה עד השקיעה, מחלקים את זה ל-12 שעות. זה נקרא שעות זמניות. וכן, מהשקיעה עד הזריחה, מחלקים את הלילה ל-12 שעות. זה השעון שעליו אנחנו נדבר, וצריך לשים לב, אנחנו לא נתייחס בכלל לשעון שלנו, מה שמשתמשים בכל העולם היום, אנחנו נשתמש רק בשעון המעודכן של השעות הזמניות, שהשעה מתחילה בתחילת היום. אנחנו לא מדברים על הלילה, אז אנחנו מדברים רק על היום. בתחילת, בזריחה, מתחיל אפס. הזריחה, אחרי זה שעה, אחרי הזריחה זה שעה אחד. שעתיים אחרי הזריחה זה שעה שתיים. אחרי שש שעות שלמות, שמסתיימת השעה השישית, לפני שמתחילה השעה השביעית, זה חצות היום. אחרי זה יש לנו שש שעות ראשונות של היום, שש שעות האחרונות של היום, ואז יש לנו 12 שעות. זה השעון שאנחנו משתמש בו. אנחנו מדברים על שעה שישית, זה שעה לפני חצות. תחילת שעה השביעית זה חצות. מסתיימת שעה השביעית זה שעה אחרי חצות. ככה על זה הדרך. זה דבר מרתק בפני עצמו, שהדבר הראשון, מה שמדברים עליו, כשבאים לעסוק בקורבן פסח, זה זמן. דבר ראשון, לשמור על הזמנים. אומרת המשנה, בדרך כלל, בימים רגילים, קורבן תמיד, השני של הערב, שבין הארבעים, הוא היה נשחט בשעה 8:00 אחרי הזריחה. 8:30 שעות זמניות. וקרב בתשעה ומחצה. לקח שעה לעסוק בכל העניינים מהשחיטה עד ההקרבה שלו. זה היה קורבן תמיד, רגיל, תמיד שבין הארבעים, זה היה הזמן שהיו מקריבים אותו. תכף הגמרא תסביר למה, שני הסברים. למה הוא היה נשחט בדיוק בשמונה ומחצה. כאן המשנה פותחת את הנושא של ערבי פסחים. בערבי פסחים, הרי היו צריכים אחרי תמיד של בין הארבעים להספיק להקריב את כל הקורבנות פסחים של כל עם ישראל. אז היו מקדימים את ההקרבה של הקורבן פסח בשעה, והוא היה נשחט בשבע ומחצה וקרב בשמונה ומחצה. לפי הדעה של התנא של המשנה, אין הבדל בין בחול ובין בשבת. בין אם ערב פסח חל ביום רגיל בימות השבוע, ובין אם הוא חל ביום שבת. מתי בכל זאת יש שינוי? בשעה של הקרבת הקורבן התמיד, בערב פסח, אם חל ערב פסח להיות בערב שבת. כאן יש דבר משמעותי. בדרך כלל היו מקריבים את הקורבן פסח, והיו צריכים להספיק להקריב את זה במשך היום, עד השקיעה, וצליית הקורבן פסח היו יכולים לעשות גם אחרי השקיעה, מאוחר יותר. אבל אם חל ערב פסח להיות בערב שבת, הצליה של הקורבן פסח לא דוחה שבת, אז היו חייבים להספיק גם להקריב את הקורבן וגם לצלות אותו עד כניסת השבת. אז לכן הקדימו הכי מוקדם שרק שייך את זמן שחיטת הקורבן פסח. והיה נשחט בשש ומחצה, דהיינו חצי שעה אחרי חצות. וקרב שעה אחר כך בשבע ומחצה, זה היה קורבן תמיד של בין הארבעים, ומיד אחרי זה הפסח היה קרב אחריו, אז היה מספיק זמן גם להקריב את כל הקורבנות פסח וגם לצלות את הקורבנות. אז בעצם כאן במשנה למדנו מתי היו מקריבים קורבן תמיד של בין ארבעים כל השנה, שזה היה בשמונה ומחצה, ואם זה חל ערב פסח. אם זה חל ערב פסח אז תלוי, אם זה חל יום רגיל או שבת, היו מקדימים רק שעה אחת לשבע וחצי. ואם זה חל ערב שבת, ערב פסח היה חל בערב שבת, אז היו מקדימים את זה עוד שעה, שש וחצי. דבר ראשון, הגמרא רוצה לברר מאיפה לקחו החכמים והכהנים את הזמן להקריב קורבן תמיד של בין הארבעים, להקריב אותו דווקא בשמונה ומחצה. מנעני מילי. מביאה הגמרא שני הסברים. ההסבר הראשון, אמר רבי יהושע בן לוי. הפסוק שעוסק בענייני קורבן תמיד, זה פסוק שמדבר על שני כבשים שצריך להקריב. את הכבש אחד תעשה בבוקר, שזה קורבן תמיד של שחר, ואת הכבש השני תעשה מתי? בין הארבעים. מה זה נקרא בין הארבעים? אנחנו יודעים שערב זה שהשמש נמצאת בקודקוד בראש כל אדם, ממש באמצע השמיים, היא מתחילה להעריב ולשקוע. זה נקרא ערב. זאת אומרת, מהרגע שהשמש מתחילה לשקוע, זאת אומרת, מי אחרי חצות? חצות השמש עדיין למעלה. מי חצי שעה אחרי חצות, השמש מתחילה להעריב כלפי מטה. ואחרי שהיא מסיימת להעריב, זה הערב השני. אז בין שני הערבים האלה, בין הארבעים, מאז שהשמש מתחילה לשקוע, עד שהיא מסיימת לשקוע, באמצע אתה צריך להכניס את הקורבן תמיד, בין הארבעים. עכשיו, יש לנו כאן הרי שש שעות, מחצות עד השקיעה. אז יש לנו פה, הקורבן עצמו, להקריב את הקורבן תמיד שבין הארבעים, לקח שעה. אז יש את השעה באמצע. אז אם ככה נשאר, אחרי שהורדנו מהשש שעות, שעה אחת, נשאר לנו רק חמש שעות. חמש שעות לחלק לשתיים, יש לנו שעתיים וחצי לפני ושעתיים וחצי אחרי. אז בדיוק באמצע, בין תחילת השעה השביעית לסוף השעה 12, זה יוצא שמונה ומחצה. אז הקורבן תמיד, בדרך כלל היה קרב בין הארבעים, ככה באמצע, בין החצות לבין השקיעה, בזמן שבאמצע. בין שמונה ומחצה לבין תשעה ומחצה. חלקהו, אתה מחלק את הערב מחצות עד השקיעה, אתה מחלק אותו לבין שני ערבים. שתי שעות ומחצה לכאן, לכיוון חצות, ושתי שעות ומחצה לכאן, לכיוון השקיעה, ושעה אחת באמצע לעשייתו. אז אתה מקריב את הקורבן תמיד של בין הארבעים. אבל אם אנחנו מסכימים עם ההסבר המאוד מעניין הזה, מאוד מאוד מתקבל על הדעת של רבי יהושע בן לוי, יש כאן בעיה. כי אם התורה קובעת במסמרות מתי מקריבים תמיד של בין הארבעים, אז איך ייתכן שאם לא נוח לנו להקריב את התמיד של בין הארבעים בשעה הזאת, כי במקרה שלנו צריך להקריב הרבה קורבנות פסח אחר כך, אז אנחנו מקדימים את הקורבן תמיד של בין הארבעים, התורה קבעה לך זמן, מה פורש אתה מקדים אותו? זה הקושייה של רבא. מטיב רבא, הרי בהמשך המשנה כתוב, אחרי שדיברנו על הזמן הרגיל של קורבן תמיד של בין הארבעים, מדברים מה קורה בערב פסח. אז בערבי פסחים, הקורבן תמיד נשחט בשבע ומחצה, שעה קודם, וקרב בשמונה ומחצה, בין כשערב פסח חל בימות החול, ובין כשערב פסח חל בשבת. ויסל כדתך, אם יעלה בדעתך, כמו שרבי יהושע בן לוי אומר, שהסיבה שהוא קרב בשמונה ומחצה, זה דרשת דאורייתא, שדרשנו את זה מהפסוק, איך הם מקדימים עליי? מאיפה אנחנו מקבלים את הסמכות להקדים את ההקרבה של קורבן תמיד שבין הארבעים, שעה קודם, ואת זה רבא לא מביא, שאם זה חל בערב שבת, אז שעתיים קודם, מאיפה אנחנו לוקחים את הסמכות לזה? הרי התורה קובעת שצריך להקריב קורבן תמיד שבין הארבעים דווקא באמצע בין שתי החלקים של מחצות עד השקיעה. אלא לפי דעתו של רבא לא ייתכן לומר שזה הלימוד, לכן הוא הביא את ההסבר השני, מאיפה אנחנו לוקחים את למה חכמים החליטו להקריב את התמיד שבין הארבעים בדרך כלל בשמונה ומחצה. אלא מה רבא, תראה, בוא ונניח את הדברים על השולחן. יש כאן מרחב תמרון רחב מתי להקריב תמיד שבין הארבעים. מצוותו מתחיל, מצוותו לתמיד, מי שינטו צללי ערב, מהזמן שמתחיל הצל של הערב. הרי בחצות היום בדיוק, השמש נמצאת למעלה ממש, בקודקוד, בראשי כל אדם, כמו שזה נקרא. וכשבאדם עומד ישר זקוף, והשמש מעליו, אין צל, כי הצל מגיע מתי שהאור נמצא בצד, והוא מאיר על איזשהו גוף מסוים, אז הצל לכיוון השני. אבל ברגע שהוא למעלה, אז הצל הוא למטה, זה נקרא שאין צל בעיקרון. מתי מתחיל להיות צל? אז ככה, חצות, אין צל. מתחיל השמש מתחילה לנטות, מערבה, אז יש צל לכיוון מזרח. עכשיו, החצי שעה הראשונה אחרי חצות זה לא כל כך ניכר. אבל מחצי שעה אחרי חצות זה כבר ניכר. זה הזמן להקרבת קורבן תמיד של בין ארבעים, זה תחילת הזמן. מאז ועלה אפשר כבר להקריב קורבן תמיד של בין ארבעים, וזה בעצם, אם נתרגם את זה לשפה שלנו היום, שקורבן אין לנו בינתיים, מקווים בעזרת השם שעד שההקלטה תתפרסם כבר יהיה גם אפשרות להקריב קורבן תמיד של בין הארבעים, כי בית מקדש כבר יהיה קיים, אבל כרגע, גם כשבית מקדש יהיה קיים, וכרגע כשבית מקדש עדיין לא קיים בעת כתיבת השורות כמו שזה נקרא, אז זה נוגע לנו למעשה בעניין תפילת מנחה. מי שמתפלל מנחה גדולה, זה הזמן שמתפללים. חצי שעה אחרי חצות, אבל כמובן חצי שעה זמנית. צריך לבדוק בלוח כמה זה יוצא כל יום, לפי היום ההוא, לפי הגודל של היום. אבל בכל אופן, חצי שעה אחרי חצות, זה הזמן של הקרבת קורבן תמיד של בין הארבעים. מאז מתחיל הזמן. עכשיו יש לך מרחב תמרון עד הערב. רק מה, יש דברים שאתה צריך להספיק אחר כך גם כן לעשות כל יום. יש כתורת, יש הדלקת נרות של המנורה. צריך להשאיר לזה גם כן זמן. אז צריך, זה גם צריך להיות לפני השקיעה. אז יש לנו מרחב זמן בין חצי שעה אחרי חצות, עד קצת לפני השקיעה, איזה שעה, אולי שעתיים לפני השקיעה. לכן, הזמן שמתחיל, מתי מתחיל הזמן של הקרבת קורבן תמיד של בין הארבעים? כמו שאמרנו, משהינתו צללי ערב. מה הייתה? איפה אנחנו לוקחים את הזמן הזה? זה ראיה מהפסוק. דאמר קרא, בין הארבעים. מה הכוונה בין הארבעים? הוא מפרש את זה, מעידנה דמתחיל שימשה למערב. בין הארבעים, זה הכוונה, בין תחילת ערב השמש לסיום ערב השמש. בין הזמן שמתחילה השמש לשקוע, שכבר מתחיל להיות צל, שהשמש מתחילה כבר לנטות, היא הייתה למעלה והיא כבר מתחילה לנטות לכיוון השקיעה. בין שתי הזמנים האלה, זה בין הארבעים. אילכך, כיוון שיש לנו פה מרחב תמרון בזמן של הקרבת קורבן תמיד של בין הארבעים. אז ביום רגיל, בשאר ימות השנה, שהדבר היחיד שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, זה לאחר ככל שאפשר את הקרבת קורבן תמיד של בין הארבעים, כי אחרי זה כבר אי אפשר להקריב יותר קורבנות, ויש לנו הרי הרבה נדרים ונדבות שהיהודים מביאים מכל העולם להקריב בבית המקדש, אז אנחנו משתדלים לתת כמה שיותר מרחב בין תמיד של שחר לתמיד של בין הארבעים. אנחנו מאחרים תמיד של בין הארבעים. למה? בשאר ימות השנה דאיקה נדרים ונדבות, שצריך להקריב אותם בין שתי הקורבנות תמידים. אז לכן אנחנו מאחרים את ההקרבת קורבן תמיד של בין הארבעים לשמונה וחצי. תכף אנחנו נמשיך עם זה. אבל כאן הגמרא מתעכבת, מאיפה אנחנו למדים שצריך להקריב את כל הנדרים והנדבות שיהודים מביאים לבית המקדש דווקא בין שתי הקורבנות תמיד? אז היא מוכיחה את זה מהפסוק שמדבר על הקורבן תמיד של הבוקר, תמיד של שחר, כתוב שם, וערך עליה העולה, שמקריבים קורבן על המזבח, על העצים של גבי המזבח, את הקורבן עולה, את הקורבן תמיד של שחר, והקטיר עליה, על הקורבן תמיד של שחר הזה, מקטירים חלבי השלמים, השלמים מלשון שלם. זה נדרש מלשון שלם, צריך להשלים את כל הקורבנות על הקורבן תמיד של שחר. כשאתה בא להקריב קורבן תמיד שבין הארבעים, זה כבר אחרי שסיימת להקריב את כל הקורבנות שהיה לך ביום. כי את כל הקורבנות במשך היום אתה משלים על הקורבן תמיד של שחר. כמו שהפסוק אומר, עליה חלבי השלמים. ואמר מר, אנחנו נראה את זה בעמוד הבא, אנחנו נלמד את זה בשיעור הבא, השיעור על דף נונטט, הגמרא דורשת, אמר מר, מה זה הכוונה עליה חלבי השלמים? עליה, על הקורבן תמיד של שחר, השלם, שלמים מלשון השלם, השלם כל הקורבנות כולם. אתה לא יכול להקריב קורבן רגיל אחרי תמיד של בין הארבעים. אז אתה מאחר את התמיד של בין הארבעים כמה שאתה יכול, כדי שיהיה לך מספיק זמן להקריב את כל הנדרים והנדבות שמביאים כל היהודים מכל העולם. בשביל זה, אמנם אנחנו היינו יכולים להקריב קורבן תמיד של בין הארבעים בשש וחצי, לפי שעות זמניות, חצי שעה אחרי חצות, אבל כדי שיהיה לנו זמן להקריב את כל הנדרים והנדבות, אנחנו מאחרים את התמיד של בין הארבעים, תרתי שעתיים, מקריבים את זה בשמונה ומחצה. עבדין עליה בשמונה ומחצה. זה לגבי יום רגיל. זה גם נותן לנו הסבר, אומר רבא, למה אנחנו יכולים להקדים את הקורבן תמיד שבין הארבעים, בהרבה פסחים, דאיקה פסח אחריו, שיש אחרי זה הרבה קורבנות פסח של כל עם ישראל להקריב. אפשר להקדים, קדמין עליה שעה אחת, אפשר להקדים שעה, להקריב את הקורבן תמיד שבין הארבעים, שעה קודם, כדי שיהיה לנו מספיק זמן להקריב את הקורבנות פסח. ועבדין עלי, במקום בשמונה וחצי, אנחנו עושים את הקורבן פסח, את הקורבן תמיד שבין הארבעים, בשבע וחצי, בשבע ומחצה. זה בערב פסח רגיל, שאין לנו כל כך לחץ של זמן, כי הכי הרבה אתה יכול להקריב את הקורבן אחרי צהריים, ולצלוט אותו בערב, כי אין שום בעיה לצלוט קורבן פסח, אפילו אחרי שכבר נכנס ליל הסדר. כי זה יום טוב הרי, ומלאכת אוכל נפש מותר לעשות גם ביום טוב עצמו, אפשר לצלוט את הקורבן פסח ביום טוב עצמו. אז היה הרבה זמן לצלוט. אבל אם זה חל ערב פסח בערב שבת, שצליית קורבן פסח לא דוחה שבת, אז חייבים להספיק גם להקריב את הקורבן פסח, וגם לצלוט את הקורבן פסח עד כניסת השבת, אז בשביל זה מקדימים עוד שעה. מקדימים את השעה, במקום 7:30, 6:30. השעה הכי מוקדמת שאפשר להקריב את הקורבן תמיד שבין הארבעים. חל ערב פסח להיות ערב שבת, דאיקנה מצליעתו. יש גם את הצליעה של הקורבן פסח שגם זה לא דחי שבת. אז לכן מוקמינה לעדיני בשש ומחצה. מעמידים את הקורבן תמיד שבין הארבעים בזמן הכי מוקדם שאפשר, בשש וחצי, דיינו חצי שעה אחרי חצות. אז אם כן, זהו ההסבר למה היו מקריבים קורבן תמיד שבין הארבעים בשמונה ומחצה. לפי ההסבר הראשון, ההסבר של רבי יהושע בן לוי, כי התורה אומרת בין הארבעים, הכוונה אתה שם את זה בדיוק באמצע, שעתיים וחצי לכאן, שעתיים וחצי לכאן, ושעה אחת באמצע תמיד שבין הארבעים, כמו שביארנו. ההסבר השני זה ההסבר של רבא, שבין הארבעים הכוונה בין תחילת הערב השמש לסוף הערב השמש, זה בין חצי שעה אחרי חצות לבין השקיעה, אז אפשר מרחב תימון בכל הזמן הזה, ולכן אנחנו לפי הצורך מקריבים את התמיד שבין הארבעים בטווח זמן הזה. ביום רגיל, 8:30, ערב פסח רגיל, 7:30, ערב פסח שחל בערב שבת, 6:30. זה בעצם הסברנו עד לכאן שני הסברים על למה מקריבים בדרך כלל קורבן תמיד שבין הארבעים ושמונה ומחצה. מומלץ מאוד לזכור באופן ברור את הדברים שהסכמנו עליהם עד עכשיו, אולי כדאי אפילו לרשום אותם, כי הם נשארים, אין עליהם ויכוח. לעניין תמיד שבין הארבעים כמובן, לעניין קורבן התמיד, באיזה זמן מקריבים את התמיד שבין הארבעים. אם מדברים על יום רגיל, בימות החול, הכוונה לא ערב פסח, אלא בימים רגילים, אז פתחנו את הפרק ואמרנו תמיד נשחט בשעה 8:00. לא, בימות החול רגילים מקריבים קורבן תמיד שבין הארבעים בשמונה ומחצה. כאן אנחנו עוברים לערב פסח. הוא יכול לחול באחד משלושה זמנים. או בימים א' עד ה', ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, זה נקרא ימות החול, או ביום שישי, דהיינו בערב שבת, או בשבת קודש. לגבי ימים א' עד ה', ימות החול, אם חל ערב פסח בימות החול, מקדימים את הקרבה תמיד שבין הארבעים שעה אחת. אם בדרך כלל מקריבים 8:00, אז כאן מקריבים 7:00, שעה קודם. וזה מוסכם, אין על זה ויכוח. אם חל ערב פסח להיות ביום שישי, בערב שבת, מקדימים עוד שעה, שעתיים לפני הזמן הרגיל של 8:00, קרב ב6:00. עד כאן דיברנו על דברים מוסכמים. כאן הגמרא מביאה ברייתא, שהברייתא הזאת עוסקת לעניין קורבן תמיד שבין הארבעים כשחל בשבת. הברייתא הזאת יש עליה שלושה הסברים. אנחנו נקרא את הברייתא לפי ההסבר השלישי של רבא בר אולה, כי לפי ההסבר הזה כל המילים בברייתא מסתדרות מצוין. ואחר כך נביא גם את ההסברים של אביי ורבא שהם מעמידים את הברייתא הזאת בערב פסח. למרות שבברייתא לא כתוב מפורש שהיא מדברת על ערב פסח. אומרת הברייתא תנו רבנן, כסידורו בחול, כמו השעה שמקריבים קורבן תמיד שבין הארבעים בימות החול, שזה 8:00, כך סידורו בשבת. ככה מקריבים קורבן תמיד שבין הארבעים בשבת, גם כן ב8:00. איך אנחנו מבינים פשוט? כוונה שבת רגילה, ימות החול רגילים, לא מוזכר כאן ערב פסח. ובאמת רבא בר אולה לומד בפירוש השלישי, כלומר שאנחנו נראה בעמוד הבא, שזה באמת הפירוש הרגיל. שגם בשבת מקריבים קורבן תמיד שבין הארבעים, בימים רגילים, שבתות רגילות, מקריבים בשעה 8:00 תמיד שבין הארבעים. אלה הם דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא חולק על רבי ישמעאל והוא אומר, שסידורו של קורבן תמיד שבין הארבעים בשבת, זה כסידורו בערב פסח. ערב פסח רגיל, כשהוא חל בימות החול, מתי מקריבים? מקדימים שעה אחת, כמו שראינו. אז מקריבים אותו 7:00, אז ככה גם שבת רגילה. כל ימות השנה מקריבים תמיד שבין הארבעים ב7:00. ככה מסביר, זה ההסבר השלישי שהגמרא מביאה, רבא בר אולה, שבעצם הוויכוח בין רבי ישמעאל לבין רבי עקיבא זה על שבת רגילה, מתי מקריבים את התמיד שבין הארבעים. האם ב8:00 כמו כל ימות החול, או ב7:00 כמו ערב פסח. הגמרא כנראה היה לה איזושהי קבלה שהברייתא הזאת עוסקת בערב פסח. לכן שואלת הגמרא, מייקה אמר, איך אפשר לבאר את הברייתא הזאת אם היא עוסקת בערב פסח? ולכן הגמרא מביאה פה עוד שני הסברים של אביי ושל רבא. הסבר של אביי והסבר של רבא שהם מעמידים את הברייתא הזאת שהיא מדברת על ערב פסח. אבל נדגיש שוב, מדברים פה, השינויים פה בין כל הדעות זה רק לגבי שבת. כשחל ערב פסח להיות בשבת. כי אם ערב פסח חל בימות החול או ביום שישי, אין פה שום, לא משנים פה שום דבר מה שלמדנו עד עכשיו. אם חל ערב פסח להיות ביום, בימות החול, מקריבים את הקורבן תמיד שבין הבאים שבעה ומחצה, ואם זה ביום שישי, שישה ומחצה. כל הנושא פה כרגע זה רק אם חל ערב פסח להיות בשבת, לפי הבאי ורבה. אמר הבאי, זה ההסבר הראשון. אחי כאמר, זה כוונת הברייתא. כסידורו של קורבן תמיד שבין הארבעים, בימות החול, כשחל ערב פסח להיות בימות החול, שמקריבים את הקורבן תמיד שבין הארבעים בשבע ומחצה, כך סידורו בשבת בערב הפסח, דברי רבי ישמעאל, שגם כשחל להיות ערב פסח בשבת, מקריבים תמיד שבין הארבעים באותה שעה, שבעה ומחצה. ובעצם פשוט, גם הגמרא תגיד את זה מיד, שזה מה שגם המשנה אמרה. המשנה גם כן אומרת, שאם חל ערב פסח להיות בימות החול או בשבת, קרב תמיד שבין ארבעים בשבעה ומחצה, שעה קודם כל יום, שעה לפני כל, שהוא קרב כל יום. רבי עקיבא אומר, כשחל ערב פסח להיות בשבת, אז מקריבים קורבן תמיד שבין ארבעים, כמו סידורו בערב פסח שחל להיות בערב שבת. אם חל ערב פסח בערב שבת, אז מקדימים שעתיים, ומקריבים את הקורבן הכי מוקדם שאפשר, כמו שאמרנו, כדי שיספיקו לצלוט גם את הקורבן פסח, מקריבים את הקורבן תמיד שבין ארבעים ושישה ומחצה, ככה גם אם אוכל ערב פסח להיות בשבת. אבל המשנה שלנו זה לא כתוב, כי המשנה שלנו כתוב ששבת וימות החול הם שווים, שמקריבים, בין אם ערב פסח חל בשבת, בין אם ערב פסח חל בימות החול, קרב קורבן תמיד שבין ארבעים ושבעה ומחצה. ולא כמו שרבי עקיבא אומר, ששבת זה כמו ערב שבת, שזה קרב בשישה ומחצה תמיד שבין ארבעים. לכן מיד הגמרא מדגישה ואומרת, מתניתין דקטני, במשנה שלנו שכתוב שקורבן פסח נשחט בערב פסח בשבעה ומחצה, בין בחול ובין בשבת, זה כמו דעתו של רבי ישמעאל היא. עכשיו, נשאלת השאלה, לפי דעתו של הבאי, במאי כמפלגי, מה הוויכוח בין רבי ישמעאל ובין רבי עקיבא, לעניין שבת כמובן, מתי מקריבים תמיד שבין הארבעים כשערב פסח חל בשבת? למה לפי רבי ישמעאל מקריבים בשבעה ומחצה, ולפי רבי עקיבא בשישה ומחצה? הסברה הפשוטה היא כמו דבריו של רבי עקיבא, שאם חל ערב פסח להיות בשבת, אין סיבה לאחר את הקרבה תמיד שבין הארבעים לשעה מאוחרת. תקדים כמה שאתה יכול, למה? כי מה הסיבה שבדרך כלל מאחרים תמיד שבין הארבעים כל השנה? כי אתה צריך להקריב נדרים ונדבות בין תמיד של שחר לבין תמיד שבין ארבעים, כמו שכבר אמרנו. אבל בשבת הרי אין נדרים ונדבות. לא, אסור להקריב סתם קורבנות בשבת. רק קורבנות של מוסף או קורבנות תמיד, קורבנות שחייבים להקריב, שמדוחים שבת. אבל סתם קורבן לא דוחה שבת, נדרים ונדבות. אז לכן, מה אכפת לך להקדים ולהקריב קורבן תמיד שבין ארבעים כמה שיותר מוקדם? תקריב את זה בשישה ומחצה. למה לפי דעתו של רבי ישמעאל, תמיד שבין הארבעים, אם מוכל ערב פסח בשבת, קרב בשבעה ומחצה. למה? למה אתה חייב לאחר אותו בשעה? תקדים, תעשה את זה בשישה ומחצה. ואת הגמרא, באמת אתה צודק, אם היית מתייחס רק לקורבן פסח ותמיד שבין הארבעים, באמת לא היה סיבה להקדים, לא היה סיבה לאחר ולהקריב קורבן תמיד שבין הארבעים בשבעה ומחצה, אלא שיש דברים נוספים שעושים בשבת. חוץ מקורבן תמיד, ואם זה ערב פסח, אז קורבן פסח, בשבת צריך לקחת בחשבון את המוספים של שבת ואת לחם הפנים. לחם הפנים. בתוך ההיכל היה הרי את השולחן בצד צפון, המנורה בצד דרום. השולחן היה בצד צפון, שולחן שהיו סדורות עליו שתי מערכות, שתי שורות של לחמים. שהיה שם 12 לחמים, לחם הפנים. והיה מונח על השולחן גם שתי כפות שנקראים בזיחים, שעליהם היו, שבתוכם היה לבונה. שבת זה היה הזמן שהיו מתעסקים עם השולחן, עם לחם הפנים. היו קודם כל מביאים לחם הפנים חדש, 12 לחמים חדשים, ומחליפים את הלחמים הישנים בחדשים. היו מקטירים על גבי המזבח את הלבונה שהיה בתוך הבזיחים, היו מקטירים על גבי המזבח, ואז את כל הלחם הפנים של שבוע שעבר, שהיה נס גדול נעשה בלחם הפנים, שהוא היה נשאר חם וטרי, כמו ביום שהניחו אותו, שבוע שלם הוא היה מונח על השולחן בתוך ההיכל של בית המקדש, והוא היה נשאר טרי שבוע אחרי שבוע שלם, כמו ביום שהניחו אותו, טרי, מריח, עם עדים והכל חם. והיו מחלקים את הלחם של שבוע שעבר לכל הכהנים, והיו שמים לחם חדש לשבוע הבא. הכתרת הבזיחי לבונה, חלוקת לחם הפנים, זה נקרא בשם בזיחים. יש קורבנות מוספים, מוסף שבת ובזיחים. גם את זה צריך לקחת בחשבון. כשאתה בא לתכנן את היום, מתי לעשות תמיד שבין הארבעים. כי מוספים ובזיחים היו צריכים להיות לפני תמיד שבין הארבעים. עכשיו, השאלה היא, מה הבעיה? יש לך הרי מספיק זמן בין תמיד של שחר לבין תמיד שבין הארבעים. תכניס, תקריב קורבן תמיד של שחר, ועד חצות תכניס גם את הבזיחים ואת המוספים. אז זהו. השאלה היא, האם, הרי מוסף אני ודאי אעשה לפני חצות. מוספים היו עושים שעה לפני חצות, היום מקריבים קורבן מוסף של שבת. השאלה היא, האם את הבזיחים אני יכול להקריב לפני המוספים? ואז באמת, כשמגיע חצות היום של שבת, הזמן פנוי, אתה יכול ישר שישה ומחצה להקריב תמיד של בין הארבעים, ומיד אחרי זה יש לך זמן לכל הקורבנות פסח. אבל, לפי דעתו של רבי ישמעאל, מוספים קודמים לבזיחים. זה מה שאומרת הגמרא. במוספים קודמים לבזיחים כמפלגי. של דעתו של רבי ישמעאל, שלכן מאחרים את התמיד שבין הארבעים משבת לשבעה ומחצה, כי צריך קודם להקריב קורבן מוספים, חייבים לחכות עם הבזיחים עד שיקריבו קורבן מוסף. קורבן מוסף היו חייבים להקריב בשעה שישית, דהיינו שעה לפני חצות. רק אחרי זה היה אפשר להקריב את הבזיחים, שזה גם היה לוקח לפחות שעה, אז לכן היו חייבים להתעכב עד שבעה ומחצה. ומה באמת הסברה? רש"י מנתב לנו פה קצת מידע, למרות שזה לא הנושא העיקרי פה, לעניין מה הסיבה שמקדימים את הדבר הזה לפני הדבר הבא, אבל בכל זאת רש"י מנתב לנו פה מידע בשביל קצת להרחיב את הידע. אז ככה, קורבן תמיד של שחר היו חייבים להקריב אותו יותר מוקדם מהכל. למה? כי כתוב שמה בבוקר. את הכבש האחד תעשה בבוקר. אז לכן זה היה הזמן הראשון שהם מקריבים קורבן תמיד של שחר, את התמיד הראשון. אחר כך, קורבן מוסף לא כתוב בבוקר. מה כתוב? מדי יום ביומו. כתוב ביום. ביום זה לא בבוקר, ביום זה יותר מאוחר. לכן למדו חכמים שצריך להקריב מוסף בשעה שישית, שעה לפני חצות. עכשיו, לפי רבי ישמעאל, בזיחים צריך לעשות אחרי מוספים. למה? כי שם כתוב פעמיים ביום. כתוב שמה, ביום השבת, ביום השבת יערכנו את הלחם הפנים, יערכנו הכהן. אז לכן, מכיוון שכתוב פעמיים ביום, וביום זה הרי יותר מאוחר מבבוקר, אז כתוב פעמיים ביום, אז זה אומר אחרי, במוסף כתוב רק ביום או פעם אחת. ולגבי לחם הפנים כתוב, פעמיים ביום, ביום השבת, ביום השבת, אז זה יותר מאוחר. לכן מוספים קודמים לבזיחים, ככה רש"י מלמד אותם. בכל אופן, לפי דעתו של רבי ישמעאל, מוספים קודמים לבזיחים. לכן, עבד לו למוספים בזמן שלהם, שזה בשעה שישית, בשש, שעה לפני חצות. ומיד בחצות, מתחיל שעה שביעית, עושה את הבזיחים בשבע, בשעה שביעית. עכשיו, כשמסתיים שעה שבע, מתחיל שעה שמינית. עכשיו, שבע וחצי זה אמצע שעה שמינית. זה הכוונה שבע וחצי. שבע זה הכוונה שמסתיים שעה שביעית. שבע וחצי זה חצי שעה בתוך השעה השמינית. אמצע שעה שמינית. עביד לי, לתמיד, בשבע ומחצה. באמצע שעה שמינית. למה באמת לא בתחילת שעה שמינית? אז רש"י מביא פירוש אחד, כי בזיחין לקח שעה וחצי, לא רק שעה. לכן היו צריכים לעשות מחצות עד שבע וחצי. הסבר שני הוא אומר כי לא רצו להוסיף עוד זמן. היה לנו שישה ומחצה, שבעה ומחצה ושמונה ומחצה להקרבת תמיד שבין הארבעים. אז לא רצה להוסיף גם שמונה, שלא יהיה עוד זמן נוסף, אלא משתמשים בזמנים שכבר קיימים. בכל אופן, עושים את הקורבן תמיד שבין הארבעים בשבת הכי מוקדם בשבעה ומחצה. זה דעתו של רבי ישמעאל. למה לפי רבי עקיבא אפשר להקדים עוד שעה? כי זהו, כי רבי עקיבא סבר בזיחים קודמים למוספים. אתה יכול לסיים עם הבזיחים לפני המוספים. עכשיו, מוספים זה בטוח צריך להקריב אותו בשעה שישית, שעה לפני חצות, אבל אתה יכול להקדים את הבזיחים לשעה חמש. לכן, בזיחים בשעה חמישית, שעתיים לפני חצות. משעתיים לפני חצות עד שעה לפני חצות בשעה חמישית. ומוספים, אתה מקריב בזמן, בשש. עכשיו, למה אפשר, לפי דעתו של רבי עקיבא אפשר באמת להקריב בזיחים לפני מוספים? אז רש"י מביא, לא נכנס כרגע לכל הנושא, הוא אומר שלומדים את זה מגזירה שווה מהמילה חוק, חוקה. שכתובה לעניין בזיחים, והמילה חוקה שכתובה לעניין המנחה שמביא הכהן גדול כל יום, מנחת חביתין זה נקרא, לא נכנס לזה כרגע, לומדים גזרה שווה, חוקה חוקה, שכמו ששמה זה לפני, זה לפני המוספים, ככה גם לעניין בזיחים זה לפני המוספים. אז מכיוון שאתה מסיים גם את הבזיחים וגם את המוספים, אתה יכול לסיים עד חצות. אז לכן, עביד לי תמיד, בזמן הכי מוקדם שאפשר, תמיד שבין הארבעים, בשש ומחצה. טוב, אז אם כן הבאנו פה הסבר ראשון, בעצם לפי הסדר של הגמרא, בדברי הברייתא, שזה ההסבר של אביי. אביי מבאר שבעצם הוויכוח בין רבי ישמעאל לבין רבי עקיבא, זה כשערב פסח חל בשבת, אגב, זה גם לפי דעתו של רבא שמיד נראה, שכל הוויכוח זה כשערב פסח חל בשבת, מתי מקריבים את הצמיד שבין הארבעים. רק שלפי דעתו של אביי, הוויכוח הוא שלפי דעתו של רבי ישמעאל, מקריבים את התמיד שבין הארבעים בישיבה או מחצה, כשערב פסח חל בשבת, ולפי דעתו של רבי עקיבא, הוא קרב בשישה ומחצה, הקורבן תמיד שבין הארבעים. רבא לא מוכן לקבל את ההסבר הזה של אביי, מתקיף לרבא, מידי ורבי עקיבא, כסדרו בערב הפסח, שחל להיות בערב שבת קטני. הרי רבי עקיבא לא אומר כסדרו בערב פסח שחל להיות בשבת. ככה סדרו של כשחל להיות ערב פסח בשבת. אלא כסדרו בערב הפסח סתם הקטני. רבי עקיבא בא ואומר שאתה מקריב את התמיד שבין הארבעים בשבת כמו סדרו בערב פסח. לא כתוב ערב פסח שחל בערב שבת. לפי דעתו של אביי שסובר שכשערב פסח חל בשבת, אז רבי עקיבא סובר שתמיד שבין הבאים קרב בשישה ומחצה. למה? כי זה כמו הזמן שערב פסח שחל בערב שבת. הרי לא זה מה שרבי עקיבא אמר. רבי עקיבא אומר שאני מקריב תמיד שבין הבאים בשבת כמו שאני מקריב אותו בערב פסח. לא כתוב כשערב פסח חל בערב שבת. מתי מקריבים קורבן תמיד שבין הבאים בערב פסח רגיל? ערב פסח רגיל, כשהוא חל בימות החול, קרב תמיד שבין הבאים בשבעה ומחצה. אלא, חייבים לומר שלפי רבי עקיבא, כשחל ערב פסח בשבת, קורבן פסח קרב קורבן תמיד, קרב בשבעה ומחצה. כי הרי הוא אומר, כסדרו בערב פסח, ערב פסח בימות השנה, קרב בשבעה ומחצה. עכשיו, כדי שלא נתבלבל שוב, אז נחדד. בעצם הוויכוח פה בין אביי לבין רבא, בין רבי ישמעאל לבין רבי עקיבא, זה רק כשערב פסח חל בשבת. חוץ מזה שום דבר לא משתנה. נחזור שוב, ברור שכשחל סתם ככה ביומות השנה, כל השנה כולה קרב תמיד שבין הבאים בשמונה ומחצה. ערב פסח, אם הוא חל בימות החול, קרב בשבעה ומחצה. חל בערב שבת, קרב בשישה ומחצה. בזה אין ויכוח. רק כשחל ערב פסח להיות בשבת, פה הוויכוח. לפי אביי, חולקים בזה רבי ישמעאל ורבי עקיבא. מה הם חולקים? האמת גם לפי רבא. אביי ורבא סוברים שהוויכוח בין רבי ישמעאל ובין רבי עקיבא זה כשחל ערב פסח להיות בשבת. שעד עכשיו למדנו את הוויכוח ביניהם לפי דעתו של אביי, שאביי סובר שכשחל ערב פסח להיות בשבת, אז רבי ישמעאל סובר שקרב תמיד שבין הארבעים בשבעה ומחצה, ורבי עקיבא סובר בשישה ומחצה. עכשיו בא רבא ואומר שאומנם הוויכוח שלהם הוא כשחל ערב פסח להיות בשבת, גם בזה אני גם מסכים, רק לפי דעתי, אלא אמר רבא אחי כאמר, הוויכוח שלהם זה ככה, שלפי דעתו של רבי ישמעאל, כסדרו בחול דאלמה, כמו סתם ימות החול, מתי מקריבים תמיד שבין הארבעים? תמיד נשחט בשמונה ומחצה, אז כך סדרו בשבת בערב הפסח. מחדש רבי ישמעאל חילוש עצום, אדיר היום ונורא. הוא אומר שכשחל ערב פסח להיות בשבת, קרב קורבן תמיד שבין הארבעים בשמונה ומחצה. למה באמת? מכיוון שהרי אם חל בשבת ערב פסח, מה זה אומר? שאתה חייב לצלות את הקורבן פסח רק מוצאי שבת. אתה לא יכול לצלות את הקורבן פסח בשבת. אז אם כן, עדיף כמה שיותר מאוחר להקריב את הקורבן, כדי שהבשר לא יתקלקל בינתיים. מהזמן של השחיטה עד הזמן של הצליעה שלו. לכן עדיף כמה שיותר מאוחר לאחר את התמיד שבין הארבעים, ואז אחרי זה להקריב את הקורבן פסח, ולסיים את ההקרבה של הקורבן פסח עד ככה קרוב באזור המוצאי שבת, ומיד אז צולים את הקורבן. אלה הם דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, כסדרו בערב פסח רגיל, מתי בדרך כלל ערב פסח שחל בחול, מתי מקריבים קורבן תמיד שבין הארבעים? בשבעה ומחצה. אז ככה גם כשחל שבת, ערב פסח בשבת, קורבן תמיד שבין הארבעים קרב בשבעה ומחצה. אז אם כן יוצא פה בדיוק הפוך מהבאי. לפי דעתו של, לפי הבאי, המשנה שאומרת שבין בשבת ובין בחול, אם חל ערב פסח, תמיד שבין הארבעים קרב בשבעה ומחצה, זה הלך לפי רבי עקיבא. פה זה הלך לפי רבי ישמעאל. פה זה הולך לפי דעתו של רבי עקיבא. זה מאוד מעניין שרבי עקיבא סובר שכמו שכשחל ערב פסח להיות בימות החול, קורבן תמיד שבין הארבעים קרב בשבעה ומחצה, ככה גם בשבת הוא קרב בשבעה ומחצה. ולכן משלימה הגמרא ואומרת, מתניתין, המשנה שלנו דקטן היא, שאם ערב פסח, שחל ערב פסח להיות בין בחול, בין בשבת, קורבן פסח נשחט בשבעה ומחצה, בין בחול, בין בשבת, זה דעתו של רבי עקיבא היא, כי לפי רבי ישמעאל, כשחל ערב פסח להיות בשבת, קורבן תמיד שבין הארבעים קרב בשמונה ומחצה. במה הוויכוח בין רבי ישמעאל לבין רבי עקיבא? במה יקם מפלגי? במחמר ביסרה. האם אנחנו חוששים שהבשר של קורבן פסח יתחמם ולא יהיה כל כך טרי, אם אנחנו נשחט אותו מדי מוקדם? כי הרי אנחנו לא יכולים לצלות אותו בשבת עצמה, כי צליעת הקורבן פסח לא דורכה שבת. וזה יקם מפלגי. רבי ישמעאל, שמאחר את הקרבה תמיד שבין הארבעים לשמונה ומחצה, הוא באמת סבר אחרי שינה למחמר ביסרה, לכן אל תקדים את השחיטה של הקורבן פסח, אלא עד רבה. תאחר את הקרבה, כדי שלא יתקלקל הבשר, עד שתצלה אותו במוצאי שבת. לעומת זאת, ורבי עקיבא סבר, מה פתאום? לא חיישנה למחמר ביסרה. לא חוששים שהבשר יתקלקל בכזה זמן מועט, שבין שמונה ומחצה עד הלילה. זה לא כל כך הרבה זמן. עד רבה, תקדים כמה שאתה יכול. הפוך, לא רק שמונה ומחצה, אפילו יותר מוקדם. תקדים כמה שאתה יכול, תעשה את זה בשבע ומחצה, את הקורבן. תמיד שבין הבאים, כשתוכל מיד אחרי זה להקריב את כל הקורבנות פסח, ישר היא כמות אדירה של קורבנות פסח שצריך להקריב. שואל את הגמרא, נו נכון, באמת יש הרבה קורבנות פסח להקריב, אז היא לא חיישינה, אם אתה לא חושש שהבשר יתקלקל, נהיה בדי בשש ומחצה, אז תקדים את הקרבת קורבן תמיד שבין הבאים עוד שעה אחורה. ברגע הראשון שאפשר להקריב את הבן שבין הבאים, אז תקריב אותו, אתה הרי לא חושש שהבשר יתקלקל, תוכל להקריב את כל הקורבנות פסח בזמן, ברווח. אין לך מנוחה בשבת, אתה יכול להקריב בנחת את כל הקורבנות פסח של כל עם ישראל. תרץ את הגמרא, רבי עקיבא כסבר, מוספים קודמים לבזיחין. אתה חייב קודם להקריב קורבנות מוסף, ורק אחר כך אתה יכול לחלק את לחם הפנים ולהקריב את הלבונה שבבזיחין של הלחם הפנים. אז לכן, אביד לו למוספים בשש. אתה לא יכול להקדים את המוספים לפני שש, כי כתוב שם מדי יום ביומו, כתוב ביום, זה צריך להיות בשעה שישית, שעה לפני חצות. ואז בזיחים אתה עושה בשבע, ועביד לילה תמיד בשבע ומחצה. זאת אומרת, יוצא שאתה לא יכול להקדים את הקורבן תמיד שבין ארבעים, לפני שבע ומחצה. אז בעצם כאן הבאנו את הפירוש של רבה, שהוא לומד הוויכוח בין רבי ישמעאל לבין רבי עקיבא, גם שעוסק בשבת, שערב פסח חל בשבת, אלא שהוא לומד אחרת, הוא לומד הוויכוח בין רבי ישמעאל ובין רבי עקיבא, שלפי רבי ישמעאל הקורבן תמיד שבין הבאים קרב בשמונה ומחצה, ולפי רבי עקיבא שבעה ומחצה. אבל כאן אנחנו מגיעים למה שאמרנו כבר בהתחלה כשהבאנו את הברייתא, שבין לפי הבאי ובין לפי רבה זה לכאורה הברייתא לא מסתדרת, כי בברייתא לא כתוב שמדברים פה על קורבן תמיד שבין הבאים של ערב פסח, מדברים פה על קורבן תמיד שבין הבאים של שבת רגילה לכאורה. לכן מתקיף לרבה בר אולה, מידי כסדרו בחול, כך סדרו בשבת בערב הפסח, דברי רבי ישמעאל קטני. לא כתוב בדעתו של רבי ישמעאל שנדבר פה על ערב פסח, על ערב פסח שחל בשבת. הרי כך סדרו בשבת סתם הקטני, מדברים פה על שבת רגילה, מי שמסתכל בכל דברי הברייתא. הברייתא מדברת רק על שבת, מתי מקריבים את התמיד שבין הארבעים בשבת. האם כמו ימות החול רגילים, סדרו בחול, כך סדרו בשבת, ימות החול שמונה ומחצה, בשבת גם כן שמונה ומחצה, או כמו ערב פסח, כמו שבערב פסח רגיל מקריבים תמיד שבין ארבעים ושבע ומחצה, ככה גם בשבת. שבת מקריבים בשבעה ומחצה. ככה לכאורה צריך להסביר בדברי הברייתא כפשוט, וככה גם כשלמדנו את הברייתא, ביארנו ישר את ההסבר הזה של רבא בר אולה, ופה באמת הגמרא מביאה את זה, ובהמשך גם נראה את הסברות לפי דעתו. אלא אמר רבא בר אולה, הכי קטני, ככה מבארים את הברייתא, בצורה הכי שמתיישבת, כל מילה בברייתא מתיישבת לפי הביאור שלו, לא צריך להוסיף מילים, לא צריך להסביר כלום, הכל ברור. מתחילה הברייתא, כסדרו בחול דאלמה, כמו שמקריבים תמיד שבין הארבעים בכל ימות החול הרגילים. שהמשנה פותחת את הפרק שלנו ואומרת, תמיד נשחט בשמונה ומחצה, מקריבים את זה בשמונה ומחצה, כך סדרו גם כן בשבת דאלמה. שבת רגילה לא שונה מימות החול הרגילים, תמיד, קורבן תמיד רגיל כל השנה כולה, בלי שום הבדל, אם אתה לא מדבר איתי על ערב פסח, סתם כל השנה כולה, קורבן תמיד קרב, באופן רגיל, בשמונה ומחצה, גם בימות החול וגם בשבת. אלה הם דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא מה אומר? לא. כסדרו בערב הפסח דאלמה, כך סדרו בשבת דאלמה. כמו שחל ערב פסח, מתי אתה מקריב קורבן תמיד שבין ארבעים בערב פסח רגיל? כשהוא חל בימות החול, לא מדבר איתך ערב שבת שבת, סתם. ערב פסח, מתי מקריבים קורבן תמיד שבין ארבעים רגיל? שבעה ומחצה. ככה גם בשבת רגילה, שבעה ומחצה. ואם כן, כשהמשנה שלנו אומרת שערב פסח, בין אם הוא חל בחול, בין אם הוא חל בשבת, תמיד מקריבים בשבעה ומחצה את התמיד שבין ארבעים, זה לא קשור בכלל, אין פה שום ויכוח בין רבי ישמעאל ובין רבי עקיבא לפי רבא בר אולה. בעצם הם לא נכנסים בכלל לנושא הזה, הם לא מדברים איתך עכשיו על ערב פסח, הם מדברים רק על שבת רגילה. אז לכן, המתניתין, דקטני, במשנה שלנו שכתוב שהקורבן תמיד שבין הבאים נשחל בשבע ומחצה, בין כשאוכל בחול ערב פסח, בין כשערב פסח חל בשבת, דברי הכל היא, כי הרי הם לא מדברים בכלל על ערב פסח, הם מדברים על שבת רגילה, רבי ישמעאל ורבי עקיבא. בסדר? עכשיו הגמרא מבהרת את הוויכוח בין רבי ישמעאל לבין רבי עקיבא. למה רבי ישמעאל סובר שבשבת רגילה קורבן תמיד שבין הבאים קרב, מתי? בשמונה ומחצה, ולפי רבי עקיבא, שבעה ומחצה. תרץ את הגמרא, תראה, למה כל השנה מקריבים קורבן תמיד שבין ארבעים בשמונה ומחצה? מכיוון שאתה צריך להרחיק את התמיד שבין ארבעים כמה שיותר מאוחר, שיהיה לך מספיק זמן להקריב את כל הנדרים ונדבות שמגיעים אליך מכל העולם על ידי עם ישראל. אז אומר רבי ישמעאל, תראה, אני צריך שיהיה פה איזשהו זמן קבוע, אתה יודע איך זה עובד. בן אדם קשה לו מאוד עם כל השינויי זמנים, הוא מתרגל לשעה, אז זה כבר הופך להיות הרגל אצלו. אני צריך שתהיה שעה קבועה. שמונה ומחצה מקריבים תמיד שבין הארבעים. אם אתה מתחיל לשנות ואתה אומר, תשמע, בשבת מקריבים שבעה ומחצה, הכהנים עלולים להתבלבל והם יעשו גם באמצע השבוע בשבעה ומחצה. ואז יפסידו, יגיע יהודי בשבעה אחרי שיקריב את התמיד שבין הארבעים. יגיד, רגע, אני רוצה להקריב נדרים ונדבות. אדוני, כבר הקריבו את התמיד שבין הארבעים. אז הוא לא מבין למה. למה הקרבתם כזה מוקדם? אבל לא יודע, ראינו שבשבת תקריבו בשבעה ומחצה, אז כבר הקרבנו גם אנחנו בשבעה ומחצה. גם בימות החול. כדי שלא תיווצר מציאות כזאת, אז אומר רבי ישמעאל, גזירת נדרים ונדבות כמפליק. רבי ישמעאל סבר, גזרין על שבת עת וחול. אנחנו אומרים, כדי שאנשים לא יבואו בימות החול להקריב, לקדם את הזמן שתמיד שבין הארבעים יותר מוקדם לשבעה ומחצה, אנחנו קובעים את הזמן כל השנה, גם בשבת וגם בחול, שתמיד שבין הארבעים זה בשמונה ומחצה. לעומת זאת רבי עקיבא סבר, אתה יודע על מי אתה מדבר? אתה מדבר פה על כהנים, לא באמת. הם התבלבלו בין שבת לבין חול. כהנים זריזים הם, לא גזרינן. אולי הם יטעו בין ימות החול לבין שבת. שואלת הגמרא, רגע, אז אם לא גזרינן? רגע, רבי עקיבא, אני לא מבין. למה מקריבים תמיד שבין הארבעים בשבעה ומחצה? הרי אפשר כבר להקריב את זה בשישה ומחצה. ואם אתה אומר שלא יתבלבלו בין ימות החול לבין שבת, נו, אז תעשה את זה הכי מוקדם שאפשר. הרי אין לך נדרים ונדבות בשבת. אז תקריב בשישה ומחצה את הקורבן תמיד שבין הארבעים. היא לא גזרינה, נאבדי בשש ומחצה. תרץ את הגמרא כמו שתרצנו קודם. כסבר, רבי עקיבא, שאי אפשר להקדים בדקה אחת את הקרבת תמיד שבין הארבעים לפני שבעה ומחצה. למה? כי כסבר מוספים קודמים לבזיכין. אתה לא יכול לעשות את הבזיכין לפני שקרבת קורבנות המוספים. כי מוספים קודמים לבזיכין. אז אם מוספים קודמים לבזיכין, מוספים לוקח את כל השעה השישית עד חצות. אחרי זה, מחצות אז אתה רק מתחיל לעשות את הבזיכין. זה לוקח בין שעה לבין שעה וחצי. אתה חייב להמתין עד שבעה ומחצה. ולכן, שבעה ומחצה זה הזמן הכי מוקדם שאפשר להקריב את הקורבן תמיד של בין הארבעים. וזה מה שאומרת הגמרא. מוספים בשש, בזכים בשבע, ואביד לילה תמיד בשבע ומחצה. אז אם כן, יש לנו כאן את כל השלושה הסברים על דברי הברייתא, גם ההסבר של אביי, גם של רבא וגם של רבא בר אולה. כאן אנחנו נתמקד בוויכוח בין אביי לרבא, בהסבר של המחלוקת, רבי ישמעאל ורבי עקיבא. בעצם שניהם מסכימים שמדברים בברייתא כשערב פסח חל בשבת. אלא שלפי אביי, רבי ישמעאל סובר שכשערב פסח חל בשבת, תמיד שבין הארבעים קרב בשבעה ומחצה, ורבי עקיבא סובר שישה ומחצה. לעומת זאת, רבא סובר שלפי רבי ישמעאל קרב בשמונה ומחצה, ולפי רבי עקיבא שבעה ומחצה. כן, כמו שאמרנו, כל הוויכוח זה רק כשערב פסח חל בשבת. הגמרא מביאה עכשיו שתי ברייתות. ברייתא אחת היא לכאורה קושייה על דבריו של רבא, והברייתא השנייה היא לכאורה קושייה על דבריו של אביי. ברייתא הראשונה, שואלת הגמרא מי טבעי. רבא אמר בדעתו של רבי ישמעאל, שאם חל ערב פסח בשבת, תמיד שבין הארבעים קרב בשמונה ומחצה. שואלת הגמרא, לכאורה כאן ברייתא אומרת, ככה, תמיד כל השנה כולה קרב כהלכתו, סתם, לא בערב פסח, קרב כהלכתו, נשחט בשמונה ומחצה וקרב בתשעה ומחצה. זה דברים מוסכמים, ראינו את זה במשנה כבר. ובערב פסח, שחל בימות החול, גם כן דברים מוסכמים, נשחט בשבע ומחצה וקרב בשמונה ומחצה. מה שמסקרן זה הנושא ששנוי במחלוקת. כשחל להיות ערב פסח בשבת, אז אומרת הברייתא, לפי דעתו של רבי ישמעאל, כחל להיות בשני בשבת דברי רבי ישמעאל. כי כמו ערב פסח שחל בימות החול, שבעה ומחצה. הרי לפי דבריו של רבה, אם חל להיות ערב פסח בשבת, קרב בשמונה ומחצה. ופה נראה קרב בשבעה ומחצה. עכשיו נשים לב שכתוב כאן, כחל להיות בשני בשבת. מה חל? כנראה ערב פסח. בסדר. אז בישלמה לאביי ניחא, לפי דבריו של אביי זה מסתדר מצוין, באמת ככה אומר אביי, שלפי רבי ישמעאל, כמו בימות החול, ככה גם בשבת, תמיד שבין הארבעים קרב בשבעה ומחצה, מסתדר מצוין. אלא לרבה, לפי דעתו של רבה, רבי ישמעאל אומר, שבשבת קרב בשמונה ומחצה, אז קשיא. תרץ את הגמרא, אמר לך רבה, צריך באמת לשנות את האות אחת בברייתא. לא תימה, צריך לשנות שתי אותיות בברייתא. לא תימה כחל, את המילה חל בשני בשבת, אלא אימה כשני בשבת דאלמה. לא כחל בשני בשבת, אלא כשני בשבת. מה ההבדל? אם אתה אומר כחל בשני בשבת, אז מה חל? ערב פסח. כשערב פסח חל ביומות החול, אז קרב בשבעה ומחצה. אבל אם זה לא חל, אלא סתם ככה בשני בשבת, זה כוונה סתם ימות החול, לא קשור לערב פסח. מתי תמיד קרב? סתם תמיד שבין ארבעים, תמיד נשחט בשמונה ומחצה. אז כמו שבימות החול הרגילים קרב תמיד שבין ארבעים בשמונה ומחצה, ככה גם כשחל ערב פסח להיות בשבת, תמיד שבין ארבעים קרב בשמונה ומחצה לפי דעתו של רבי ישמעאל. אז אם ככה, רבי ישמעאל מטורץ גם לפי דבריו של רבה. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא שנייה, שמהברייתא הזאת יש קושייה דווקא על ההסבר של אביי בדעתו של רבי ישמעאל, ועם הברייתא הזאת אנחנו בעזרת השם נסיים. מייטיבי, ברייתא אומרת שאם חל ערב פסח להיות בשבת, אז תמיד שבין ארבעים קרב כמו סדרו של כל השנה כולה. דיינו, מתי מקריבים תמיד שבין ארבעים כל השנה כולה? בשמונה ומחצה, אלה הם דברי רבי ישמעאל. לכאורה זה בדיוק כמו שהוקים, רבה את דבריו של רבי ישמעאל, זה סותר את אביי. אביי אמר שלפי רבי ישמעאל, כשערב פסח חל בשבת, אז תמיד שבין הארבעים קרב בשבעה ומחצה. אז מפה כבר יש קושייה על אביי. עכשיו רבי עקיבא אומר, כסדרו של הקרבה תמיד שבין הארבעים בערב פסח, דאלמה, שמתי קרב בערב פסח סתם קורבן תמיד שבין הארבעים בשבעה ומחצה, אז ככה גם מקריבים, ככה גם מקריבים כשחל ערב פסח להיות בשבת, גם כמשיבה ומחצה. בישלמה לרבה, ניחא, לפי דבריו של רבה זה מסתדר, שלפי רבי ישמעאל קרב תמיד שבין הארבעים, כשחל ערב פסח להיות בשבת בשמונה ומחצה, ולפי דעתו של רבי עקיבא בשבעה ומחצה, זה בדיוק מה שהברייתא כאן אומרת. אלא לאביי, שלפי דעתו של רבי ישמעאל, קרב תמיד שבין ארבעים בשבעה ומחצה, קשיא, כאן כתוב, שאם חל להיות בשבת, כסדרו כל השנה כולה, אז כל השנה כולה מקריבים בשמונה ומחצה, אז לכאורה גם כשערב פסח חל בשבת, צריך להקריב בשמונה ומחצה. אמר לך אביי, לא תימה כסדרו כל השנה, לא שנה, אלא אימה כסדרו של קורבן, של הקורבן תמיד שבין ארבעים, בערב פסח של כל השנים כולם. כשערב פסח חל בימות החול, מתי קרב תמיד שבין הארבעים? בשבעה ומחצה, אז גם כשחל בשבת, קרב בשבעה ומחצה. אלה הם דברי רבי ישמעאל, זה כמו שהוקים את זה, כמו שהוקים את זה אביי. רבי עקיבא אומר, כסדרו של קורבן תמיד שבין הארבעים, בערב פסח שחל להיות בשבת, שמקריבים את הקורבן תמיד שבין הארבעים בשישה ומחצה, ככה גם כשחל להיות ערב פסח בשבת, תמיד שבין הארבעים קרב בשישה ומחצה. כאן, כשאנחנו מסיימים את השיעור, כדאי מאוד לעשות סדר בדברים, כי זה באמת פשוט, רק צריך לסדר. כמו שאמרנו, בימות החול הרגילים, קורבן תמיד שבין הארבעים קרב בשמונה ומחצה. זה סיימנו ימות החול הרגילים. עכשיו, לעניין ערב פסח, אז ככה, יש שלושה זמנים. אם חל ערב פסח להיות בימות החול, אז גם כן זה ברור, תמיד שבין הארבעים קרב בשבעה ומחצה. אם ערב פסח חל ביום שישי בערב שבת, תמיד שבין הארבעים קרב בשישה ומחצה. כן, אם זה חל בימות החול שבעה ומחצה, אם ביום שישי, שישה ומחצה. עכשיו, אם חל ערב פסח להיות בשבת, כאן יש ויכוח בין רבי ישמעאל לבין רבי עקיבא, לפי אביי ולפי רבה. אביי אומר שלפי רבי ישמעאל קרב בשבעה ומחצה, תמיד שבין ארבעים, לפי רבי עקיבא שישה ומחצה, לעומת זאת רבה אומר שלפי רבי ישמעאל התמיד שבין ארבעים יהיה קרב בשמונה ומחצה, ולפי רבי עקיבא בשבעה ומחצה. כמו שאמרנו, רבה בר אולה מסביר בכלל את הוויכוח בין רבי ישמעאל לבין רבי עקיבא בשבת רגילה, שלפי רבי ישמעאל הם מקריבים את התמיד שבין ארבעים כמו כל ימות השבוע בשמונה ומחצה, ולפי רבי עקיבא תמיד שבין ארבעים בשבת רגילה קרה בשבעה ומחצה, ועד כאן דף נון חטא.